שלום לכולם, כרגיל אני פה עם הבנים שלי
איתמר
ויונתן
והיום נדבר על
המהפכה האמריקאית.
המהפכה האמריקנית, איך ירייה אחת שנשמעה ברחבי העולם, מסיבת תה, חוסר תקשורת ותככים בינלאומיים יצרו את המעצמה הגדולה והחזקה בעולם. לפני שנתחיל נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו את ערוץ היוטיוב שלנו, הסקרנים פודקאסט, אליו אנחנו מעלים מעת לעת את הפרקים שהקלטנו גם בפורמט סרט, למי שמעוניין גם לצפות ולא רק להאזין. אז פתיח קצר ומתחילים. הסקרנים. בפרק של היום נדבר על אירועים שקרו בעקבות, במקביל או כתוצאה מאירועים אחרים שכבר דיברנו עליהם בפודקאסטים הקודמים שלנו, ונראה איך הם בעצם שזורים אלו באלו. נתחיל, כמו שאנחנו אוהבים, בשנת 1492. אתם כבר בטח זוכרים איזה אירוע משמעותי היה בשנה הזו.
גילוי אמריקה.
כריסטופר קולומבוס נחת לחופי מרכז אמריקה בשליחות מלך ומלכת ספרד. מי שרוצה יכול ללמוד עוד על הנושא בפרק שלנו על האיש ששינה את העולם. וכך ב-200 השנים הבאות, האימפריות האירופאיות ספרד, צרפת ואנגליה כבשו עוד ועוד שטחים ביבשת החדשה, ונלחמו לא מעט עם השבטים הילידיים המקומיים, האינדיאנים. בחלקה הצפוני של יבשת אמריקה, לאורך החוף המזרחי, הקימו הבריטים 13 מושבות. פרט שחשוב לציין הוא שהמרחק בין אנגליה ליבשת אמריקה היה בעייתי. אונייה עם מכתב שיצאה מצפון אמריקה הגיעה לאנגליה אחרי חודש במקרה הטוב. מכתב תשובה שיצא מאנגליה לכיוון השני לקח לפחות 3 חודשים בשל הרוחות המערביות והזרמים האטלנטיים. זו הייתה אחת מהסיבות שבגללן אנגליה די הזניחה את המושבות באמריקה והניחה להן להתנהל בעצמאות יחסית. בין המושבות הבריטיות באמריקה ובין השטחים שבשליטת צרפת היה אזור שהבעלות עליו הייתה במחלוקת בין שתי המדינות, אזור מדינת אוהיו של ימינו. כשהצרפתים ביקשו לבנות מצודות צבאיות באזור זה, הבריטים סרבו בתוקף. מה אומרים? הצרפתים כיבדו את הבקשה הבריטית?
לא.
לא.
ברור שלא. הם בנו, גם בנו. אז בשנת 1754, מלך אנגליה שלח קצין צעיר בשם ג'ורג' וושינגטון, שבעזרת חיילים בריטים וכוח מקומי של אינדיאנים, התקיף את המצודות הצרפתיות שלבסוף נכנעו. הסכסוך המקומי הזה הוביל למלחמה כוללת באירופה, אמריקה, אפריקה ואסיה, שנקראה מלחמת 7 השנים. המלחמה נמשכה כמובן...
7 שנים.
נכון מאוד, 9 שנים. אך בסופה, צרפת ויתרה על כל המושבות שלה באמריקה ובקנדה, ספרד איבדה את מעמדה כמעצמה, ואנגליה הפכה לאימפריה ששלטה בחלקים נרחבים מהגלובוס. כשהמלחמה סוף סוף נגמרה ב-1763, פנתה בריטניה ל-13 המושבות בצפון אמריקה וביקשה את עזרתם. אתם זוכרים שבפרק על הפיראטים דיברנו על זה שמלחמה היא עסק יקר?
כן, שצריך לקנות ספינות וחיילים ו...
נכון, אז המלחמה השאירה את אנגליה מרוששת. אנגליה שלמעשה נלחמה על ביטחונן של המושבות האמריקאיות, ביקשה שהמושבות תעזורנה לחסות את החובות העצומים שהצטברו בעקבות המלחמה. המושבות סירבו בנימוס לסייע. אז בריטניה הטילה עליהן בשנת 1764 את מס הסוכר. מה שזה אומר למעשה זה שהמושבות יכלו לייבא סוכר ומולסה רק מאנגליה תוך תשלום מכסים גבוהים על היבוא. שנה לאחר מכן הוטל גם מס החותמת או מס הבולים הידוע לשמצה. מה שהמס הזה אמר למעשה זה שעל כל מסמך רשמי שהמתיישבים עשו בו שימוש או הנפיקו נאלצו להטביע חותמת רשמית ולשלם עבורה. המתיישבים זעמו על המס מאחר ולא היה למושבות ייצוג בפרלמנט הבריטי שהחליט על המס. אתם יודעים מה זה פרלמנט?
כמו הממשלה.
לא בדיוק. פרלמנט זה בית הנבחרים, יותר כמו הכנסת שלנו. שם יושבים נציגים שנבחרו על ידי העם, ובשאיפה מעבירים החלטות שמטיבות עם האזרחים. אז כתגובה התכנס מה שנקרא הקונגרס הקונטיננטלי הראשון של נציגי המושבות. קונגרס זו בעצם אספה. אז הקונגרס שלח מכתב למלך בו טענו שהמהלך אינו צודק ודרשו לבטלו. שם גם נולדה הסיסמה אין מיסוי ללא ייצוג. זה נשמע טוב יותר באנגלית, No taxation without representation. הסיסמה הפכה לסמל לדרישה לייצוג הולם בגופי ממשל. במקביל, חרם גורף על מוצרים אנגלים ורדיפה חוזרת של נציגים בריטים במושבות הביאו לביטולו של החוק כשנה מאוחר יותר. לאחר שהמלך ג'ורג' והפרלמנט הבריטי ניסו להטיל שוב מיסים על יבוא מוצרים שונים למושבות, המרמור שוב גבר והמיסים החדשים בוטלו. פרט למס אחד, המס על התה. והמלך גם שלח 1,000 חיילים בריטים לבוסטון על מנת להרתיע את המתיישבים שהחלו להביע את כעסם יותר ויותר. לאחר שהחיילים הגיעו, עימות בין מתיישב לקצין בריטי הפך להפגנה. בהתחלה הקטנה, ואז ככל שעבר הזמן, הגיעו עוד ועוד מתיישבים ועוד ועוד חיילים. חפצים החלו להיזרק לעבר הבריטים עד שאלו פתחו באש. 5 מתיישבים נהרגו במה שכונה לימים טבח בוסטון. בשלוש השנים הבאות עוד ועוד עימותים התפתחו בין המתיישבים לבריטים, עד שיום אחד, ב-16 לדצמבר 1773, קבוצת פטריוטים, אתם מכירים את הביטוי?
לא.
פטריוטיות היא מה שנקרא בעברית מולדתנות, שזה בעצם אהבה למדינה בה אדם נולד. נמשיך. קבוצת הפטריוטים, שכינו את עצמם בני החירות, התחפשו לאינדיאנים ילידים, ועלו בלילה על 3 ספינות מסע בריטיות עמוסות בארגזי תה שעגנו בנמל בוסטון, והשליחו את כל המסע שלהם למי המפרץ. האירוע של הימים כונה מסיבת התה של בוסטון, מסמל את תחילת רעיון המהפכה כנגד השליטה הבריטית במושבות. האנגלים זעמו, שלחו עוד 3,000 חיילים לבוסטון, פיזרו את הממשל המקומי והכילו על מדינת מסצ'וסטס, בה נמצאת העיר בוסטון, שלטון ישיר של בריטניה. יתר המושבות שחששו שהן הבאות בתור, שלחו מיד נציגים לעיר פילדלפיה שבמדינת פנסילבניה לדון בנושא. לאחר שביקשו מהמלך יפה לבטל את המיסים והתוקפנות ונתקלו בסירוב, הוחלט כי כוחות לוחמים מקומיים, מיליציות, יחומשו, יאומנו ויהיו מוכנים לפעולה בדקת קריאה. כך אגב נולד הכינוי מינטמן, אנשי הדקה, כי הם היו אמורים להיות מוכנים לצאת לפעילות בדקה. הבריטים שראו בחימוש כוחות מקומיים כפעולה מלחמתית ישירה, שלחו את הצבא שלהם מבוסטון לכיוון העיר קונקורד, לתפוס ולהשמיד מחסני נשק של הפטריוטים. המתיישבים, שידעו מבעוד מועד על ההתקדמות הבריטית, ערבו להם מחוץ לעיר לקסינגטון. הכוחות עמדו אלו מול אלו כשהמתח עלה וגבר. בבלגן שהיה, חייל, שאגב לא יודעים בדיוק מאיזה צד, ירה יריה בודדת. הקרב החל והמורדים נסוגו בתחילה. נערכו מחדש ואז הצליחו להדוף את הכוחות של הצבא החזק בעולם. היריה הבודדת הזו מכונה היריה שנשמעה ברחבי העולם. זה בגלל שהיא החלה את שרשרת האירועים שהובילה למלחמת העצמאות האמריקנית. הקונגרס הקונטיננטלי החליט למנות את מי שהוביל ב-1754 את הלחימה מול הצרפתים, ג'ורג' וושינגטון, לפקד על הצבא הקונטיננטלי. לאחר שהנחיתו מכה קשה על הכוחות הבריטים בבוסטון, נשלח מכתב נוסף למלך ג'ורג', בו הציע הקונגרס הקונטיננטלי לעצור את הלחימה אם המלך רק יסכים לבטל את המיסים והגזרות על המושבות. המלך ג'ורג' כמובן סירב, וקרבות וחיכוכים המשיכו לקרות במשך כל אותה השנה. זוכרים שסיפרנו בפרק על נפוליון שצרפת שנאה את האנגליה ועזרה למורדים?
כן.
אז צרפת וספרד בשלב הזה החלו לשלוח הספקה ותחמושת לכוחות המורדים. לאחר מהלך צבאי מבריק של וושינגטון, בו 9,000 חיילים בריטים ו-2,000 תומכי אנגליה נמלטו מבוסטון, העיר נפלה בידי המורדים. זה היה הניצחון הגדול הראשון שלו. מעודדים מהניצחון, נבחר תומאס ג'פרסון לנסח הכרזת עצמאות על היפרדות 13 המושבות מהשלטון הבריטי. בין הניסוחים פורצי הדרך הוא כתב כי כל בני האדם נולדו שווים עם זכויות מסוימות שאי אפשר לשלול מהם, וביניהן הזכות לחיים, לחירות ולרדיפת האושר. יסודות האלה עדיין קיימים בכל המהות וההוויה של המדינה האמריקאית. הקונגרס חתם על המסמך בשני ליולי 1776, והוכרז כי זה התאריך שיזכר בהיסטוריה. ואכן, ברביעי ליולי הוכרזה עצמאותה של אמריקה באופן רשמי. מה אתם חושבים שעשה המלך? קיבל את ההכרזה האמריקאית?
לא, כנראה שלח לשם צבא להילחם.
נכון מאוד, הוא שלח צי אדיר עם מעל ל-25,000 חיילים על מנת לדכא את המרד. הלחימה התפשטה, והבריטים השיגו ניצחונות רבים מול הצבא הקונטיננטלי של וושינגטון. בדצמבר 1776 שלחו הבריטים למדינת ניו ג'רזי צבא של שכירי חרב הסיאנים מגרמניה. כשוושינגטון גילה שהם עסוקים בחגיגות חג המולד, הוא חצה עם צבאו את נהר הדלוור הקפוא תחת מעטה הערפל ותקף אותם במפתיע.
חגו לשם גרמנים.
הם הגיעו כמובן באוניות, הם נזכרו על ידי הממשל הבריטי מחבל ארץ שנקרא הסיה, והם היו ממש שכירי חרב. זה היה צבא מאומן מאוד שהסכים להילחם עבור המרבה במחיר. חשיבותו של הניצחון הזה הייתה גדולה, כי למעשה היא הוכיחה לכולם ולמורדים בפרט שהמלחמה לא תמה, ולמרות הניצחונות של האנגלים, הצבא הקונטיננטלי עדיין חזק. עזר מאוד גם שהצרפתים החליטו סוף סוף לשלוח לא רק אספקה אלא גם צבא לסייע לפטריוטים במלחמתם. נזכיר את האירוניה שהמלך הצרפתי סייע במלחמה שנודע להשיג חופש ועצמאות ממלך הריץ, בעוד הוא עצמו מלך הריץ. עוד על זה ועל ההשפעות שהמהלך הזה יצר, ניתן לשמוע בפרק שלנו על המהפכה הצרפתית. וכך, הבריטים ספגו עוד ועוד הפסדים, עד שלבסוף נמאס למלך, הוא החליט שהטרחה לא שווה את זה, ונחתם הסכם בפריז בשלישי בספטמבר 1783. ההסכם סיכם את קנייתה של אנגליה ושחרורן של המושבות לעצמאות. וושינגטון נבחר להיות הנשיא האמריקני הראשון, והעתיד נראה ורוד. זאת כמובן עד שמלחמת האזרחים האמריקנית פרצה. אבל על זה אולי נדבר בפרק אחר. אוקיי, אז תודה רבה לכולם.
ביי.
ביי.
שלום לכולם.
הסקרנים.